ברשותכם, אולי נאמר פרק תהילים. לפני כן, רב בנימין בן רות, ונתחיל מיד אחר כך. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות תשמור יא אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה למען תברך. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, אלי דברו אוכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אל ישראל, אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עם עובדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים בארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. היי, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. גם נצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון ישעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידע שנסלה. תן לך חלבבך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משעלותיך, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענינו בשמי קודשו. יגבורתי אשר ימינו אלה ברכב אלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע המלך יענינו ביום קוראינו מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב. שבע אהרון דוד ושלמה הוא יברך וירפא. רב בנימין בן רות, עבור של כל הכאן פעמים בעבורו, נזכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרו ויצילו ויצילו וישלח ומנהל הפרעה שלמה מן השמיים. מה רב על רב ושסה גידיו, פרט הנפש ופרט ופשטה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
פרשת. שלמה.
טוב, ניכנס מיד לפרשה, רק במילה אחת. רם זה ככה מעורב בזה. אז בשבוע שעבר התחלנו להוציא את החוברות של הפרשה היומית. מדברים כל הזמן על לחיות עם הזמן. ללמוד את הפרשה של היום, פרשת משפטים, זה ככה מיוחד מאוד ורחב מאוד. אז החוברות התחילו לצאת לאור, קודם כל בעיקר באמת בזכות החבר'ה שכותבים אותם ועורכים אותם בשיעורים יומיים, שיעורים יומיים על הפרשה, על היום בפרשה. ישר כוח לכל העושים במלאכה. התחילה, הקדשתי את החוברת עכשיו, במלאת שנתיים לפטירתו של אבי מורי, זכר צדיק לברכה. להבדיל בין החיים לחיים, היום ככה הוספנו את זה שזה יהיה בזכותו גם לפטירתו השלמה של אחינו, של הרב בני. אז חוברות, מי שרוצים, נמצאים בחוץ אחר כך. וישר כוח, שבעזרת השם, שזה יזכה להימשך. טוב. אז אנחנו... שבת הקרובה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה היא גם שבת משפטים, גם שבת פרשת שקלים, הראשונה בסדרת ארבע פרשיות, שבין ראש חודש אדר, ערב ראש חודש אדר, לראש חודש ניסן. גם שבת מברכים של חודש אדר, שנזכה בעזרת השם לזכות למי שנכנס אדר מרבים ומרבים ומרבים עוד ועוד ועוד בשמחה. ואני רוצה להיכנס גם למשפטים, גם קצת לשקלים, ואני רוצה להיכנס לזה דווקא מתוך הפרשה הבאה, מתוך פרשת תרומה ליום אחד. פרשת תרומה עוסקת בבניית המשכן. הקושי הראשון, ואיתו אני רוצה להסביר למה אני נכנס מיד לפרשת תרומה, הקושי הראשון, עוד לפני שנכנסים בכלל לפרשת תרומה, הוא סמיכות הפרשיות בין פרשת משפטים לפרשת תרומה. בואו נסתכל רק רגע בסוף פרשת משפטים. פרק כף דלת של פרשת משפטים, פרק כף דלת מפסוק א' ואילך בפרשת משפטים, מחולק לשני חלקים. עשרת הפסוקים הראשונים שלו, ואני לומד עכשיו על פי רש"י. על פי רש"י, הרמב"ן לומד את התיארוכים אחרת, ונתמקד בשיטתו של רש"י הפעם. פרק כ"ד, פסוק א', סיום פרשת משפטים, מגיע למה שנראה לכאורה בכלל לא שייך לפרשת משפטים. ואל משה אמר, אתם רואים עוד לפני שמתחילים שהפרק מתחלק לשני חלקים, פרשה הראשונה זה עשרה הפסוקים הראשונים, 11 עד פסוק י' א', נכון? עד פסוק י' א', והפרשה השנייה הקצרה היא מפסוק י' ב' ועד סוף הפרשה. זה שתי פרשיות, נכון? אז בואו נסתכל. בפרשייה הראשונה, ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. מתי זה היה? ואל משה אמר, עלה אל השם. אם זה מה שאנחנו מבינים, כמו שרשי מלמד אותנו גם, זה סיפור שהיה. רשי באמת נוקט פה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ואל משה אמר, עלה אל השם, הכוונה היא, פרשה זו נאמרה, מי שרואה את רשי בדיבור הראשון, קודם עשרת הדיברות, ובארבעה בסיוון נאמרה לו, עלה. אני אזכיר בשנייה, יום חמישי האחרון, עסקנו בזה בהרחבה, אני רוצה אבל הפעם להגיע לתרומה, אז אני אזכיר לתרומה ולשקלים, לאט. אני אזכיר בשנייה אחת, מה שהיה לפני עשרת הדיברות בפרשת יתרו, שכולנו קראנו השבת. בחודש השלישי לצאת בני ישראל, ביום הזה, באו מדבר סיני, נכון? ראש חודש סיוון מגיעים למדבר סיני. ואז משה עולה אל השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם, נכון? והוא אומר לו, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. מי שיסתכל, אני מקצר בזמני, מי שיסתכל, שמה יראה שרשי בפרק י"ט עושה חשבון, שהאמירה הזאת הייתה בבית בסיוון. ההגעה הייתה א', רשי רוצה למלא, להבין את הימים שהתרחשו בין א' למתן תורה בו' או בז'. יש מחלוקת אם מתן תורה היה בו' או בז'. זה לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה קורה בימים שבין לבין? אז ביום השני נאמר למשה על ידי הקדוש ברוך הוא מהי התוכנית הגדולה, ואז משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הולך ואומר לו, וישב משה את דברי העם אל השם, כל אשר דיבר השם נעשה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אנוכי בא אליך, באב וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך. כל זה היה בגימל בסיוון, לפי רשי. בדלת עולה משה שוב, ואומר לו, אבל העם לא רוצה, העם רוצה, אותך. רצוננו, כך אומר העם, רצוננו לראות את מלכנו. אינו דומה השומע מפי המלך לשומע מפי שליח העם מבקש לשמוע ממך. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם כך, אז תזמינו את עצמכם, תקדישו את עצמכם, ואז ניתנת מצוות ההגבלה. הגבל את ההר וקידשתו, שלושת ימים אל תיגשו אל אישה, כל דיני ההגבלה והפרישה ניתנים בימים האלה, ורשי עושה חשבון, ד' ה' ו' סיוון. בסדר? ד' ה' ו' סיוון. לדעה שזה ז' סיוון מתן תורה, הוא אומר שזה שלושה ימים מלאים. בסדר? ז' סיוון. טוב. ועל זה נאמר, ויהי ביום השלישי, ביום השלישי, אז קולות ולפידים וכל מעמד הר סיני ומתן תורה. בסדר גמור. עכשיו, בפרשה שלנו מתרחש הדבר הבא. ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם, אומר רש"י, כל זה היה בדל. ופתאום מסתבר שהיו עוד דברים בימים האלה. מה אנחנו בינתיים יודעים שהיה בדלת ה' ו' סיוון? שלושת ימי ההגבלה. מסתבר שלא רק ימי ההגבלה היו אז, היה עוד משהו חשוב מאוד. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. את זה אנחנו זוכרים, נכון? מסתדר בדיוק, מתואם, מביא גם את ההבנה לפי רש"י, מסודר לגמרי. ופתאום חידושים. ויכתוב משה את כל דברי השם. רגע, 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 זה מסובך. זה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה? זה לפני מתן תורה. אז את איזה דברים הוא כותב? לא. רש"י אומר, הוא כותב את בראשית, את כל מה שהצטווינו במראה, את המצוות, עד מתן תורה. בדיוק, עד מתן תורה. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, אם זה היה בדלת, אז וישכם בבוקר, אנחנו בהי. אז בהי בסיוון, פלא פלאות, מה קרה? מה קרה בהי בסיוון? נבנה מזבח. נבנה מזבח. חשוב מאוד, וידענו על זה בפרשת יתרו. ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. מהלך שלם, חשוב מאוד שלא יודענו עליו בפרשת יתרו. בפרשת יתרו יודענו על המהלך של מתן תורה. העם מתכונן למתן תורה. כאן אנחנו נמצאים במזבח, בקורבנות, במוזיקה לגמרי אחרת, באותם ימים. וכמובן השאלה שזועקת היא, למה? למה לא חיברו את זה? למה זה לא נאמר בפרשת יתרו? אנחנו יודעים שאין מוקדם ומאוחר בתורה כשצריך, אבל למה? וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים, שלמים להשם, פרים, ויקח משה חצי אדם, וישם באגנות, וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית, שוב על פי רש"י, זה עד מתן תורה ספר הברית. אתם מבינים מה הוא כולל ספר הברית? בראשית, מצוות שניתנו עד עכשיו, פסח, מרה, עד מתן תורה. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מעניין מאוד, אז דברי העם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, נאמרו לא על מתן תורה, אלא על מה שהיה לפני כן. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם. חז"ל מסבירים מיד ורש"י מיד, לא הדם נזרק על העם, אלא ויזרוק בעבור העם. וזה מה שנקרא הזעת דמים. הזעת דמים. ויאמר הנה דם הברית. אתם שמים לב למילה המרכזית פה? ברית. ספר הברית, דם הברית, אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. אז יש לנו שני סיפורים מקבילים. הפשט, הפשט עצמו מדהים, יש כאן שני סיפורים. סיפור א' בפרשת יתרו, וסיפור ב' בפרשת משפטים. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. לפירוש של הדברים האחרונים לא נכנס לקוצר זמן. עכשיו מתחיל פסוק י"ב, פרשה חדשה. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה ואהיה שם. עכשיו לא מדובר על משהו שהיה. איך התחילה הפרשה הקצרה הקודמת? ואל משה אמר, אמר. ועכשיו איך מתחילה הפרשה? ויאמר, עלה. אז אם כתוב ויאמר עלה, הכוונה היא שזה עכשיו. ולכן אומר רש"י, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה ואהיה שם, מתי זה? נו, לאחר מתן תורה, ומיד לאחר מתן תורה, משה עולה ל-40 יום ו-40 לילה. ואלה ה-40 יום ו-40 לילה שמתוארים בפסוקים החותמים בפרשת משפטים. בואו נראה את הפסוק החותם, 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 ויבוא משה, בסדר? או אולי אפילו פסוק לפני, פסוק י"ז. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. מה הם רואים? אש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. שתי פרשיות, אחת עוסקת בקודם מתן תורה, אחת לאחר מתן תורה. נכון? ועכשיו הדבר הבא. עכשיו עוברים לפרשת תרומה. ומה עוסקים בפרשת תרומה? בציווי על מלאכת המשכן. נכון? הציווי על מלאכת המשכן. מאוד מעניין, רש"י ממשיך עם האין מוקדם ומאוחר. כולנו יודעים. מתי היה חטא העגל? מתי היה חטא העגל? באיזה יום בשנה היה חטא העגל? 17 בתמוז. 17 בתמוז. מתי עומד משה רבינו ומצווה על עם ישראל על מלאכת המשכן? במוצאי יום הכיפורים. אומר רש"י בפרשת כי תישא בפרק למד א' פסוק י"ח, אומר רש"י, גם פה אין מוקדם ומאוחר. חטא העגל קדם לציווי מלאכת המשכן. אבל הסמיכו את הפרשיות והגיעו לציווי מלאכת המשכן מיד אחרי פרשת משפטים. ההקדמה הזו היא מאוד מאוד חשובה. עיקר עיסוקנו יהיה עכשיו בסמיכות הזאת ששייכת למשפטים תרומה. אבל אני רק רוצה לגעת בנקודה אחת שכבר דיברנו בה, שקשורה לחלק הראשון. מי שמתבונן רואה כאן שתי הקדמות למתן תורה. ההקדמה של פרשת יתרו וההקדמה של סוף פרשת משפטים. הן שתיהן היו באותם ימים בדיוק. והתורה חילקה בשתי ההקדמות האלה. יש לזו סיבה ברורה לחלוטין. האין מוקדם ומאוחר מחייב הבנה. האין מוקדם ומאוחר זה לא פטנט. צריך להבין את זה. הדברים האלה יסבירו טיפה עוד שנייה את ההקדמה לפרשת שקלים ולפרשיות המשכן, לשבתות הקרובות, ואני רוצה להקדים הקדמה, ולכן אני מקדים את הדברים האלה. במעמד הר סיני, דיברנו על זה בסוף השבוע, התרחשו בעצם שני דברים נפרדים. שיתחברו. הדבר הראשון שהתרחש במעמד הר סיני, את הניתוח הזה עושה הרבי מלובביץ' באחת משיחותיו, זה ניתוח מופלא שרואים אותו בפשוטו של מקרא לאורך כל הדרך. הדבר הראשון שהתרחש במעמד הר סיני הוא מתן תורה. הדבר השני שהתרחש במעמד הר סיני הוא כריתת ברית. קורבנות. במילה אחרת, הוא הפיכתנו את עצמנו לעבדי השם. אתם זוכרים שבמעמד הסנה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שניפגש בהר סיני? עכשיו מרתק, במעמד הסנה אין רמז קל שבקלים. שבמעמד הר סיני יהיה מתן תורה. בכלל, עד לפרשת יתרו במתן תורה, אין שום רמז שהולכים לקבל תורה. אין איזה פסוק אחד שאומר את זה. לא יודע, לא יודע, רגע, לאט, 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 לאט. אני רוצה לראות מה יש ומה אין. מה כן יש? יש דבר אחד בלבד. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואני בן 5 למקרא, ואני יודע שהמושג של תעבדון פירושו, תעבדון את האלוקים בקורבנות. רש"י בוחר בפרשת הסנה להוסיף מילה נפלאה, תעבדו, כלומר, תהיו משועבדים לי. תהיו משועבדים לי. מי שמעמיק, מגלה ששני דברים מתרחשים במעמד הר סיני בעולם. האחד הוא, עליונים יורדים לתחתונים. כך לשון חז"ל. המושג עליונים יורדים לתחתונים זה לא רק מושג ספרותי יפה. זה מושג מאוד מאוד יסודי, כל העולם מתהפך באותו רגע. עוף לא פרח, ציפור לא צייץ. עליונים יורדים לתחתוניים, פירושו שמעכשיו וירד השם. וירד השם על הר סיני. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. איך שואל רש"י? פסוק אחד אומר שבהר עצמו דיברת. פסוק אחד אומר מן השמיים. רש"י מתאר בתיאור, ממש בתיאור, איך הענן יורד ואיך יש בהם תיאור מוחלט. עליונים יורדים לתחתוניים, פירושו שהעולם הזדקך למדרגה כזאת שהעליונים יורדים הן על המציאות. התגובה של זה היא שדבר אדיר מתרחש, אבל אתם יודעים מה קורה נפשית כשעליוניים יורדים לתחתוניים? זעזוע. פחד. מרחק אדיר. ויחרד כל העם. וירא העם, נו, וינו, ויעמדו מרחוק. לא רק העם חרד. ויחרד כל ההר. האבנים חרדו, ההר חרד, עוף לא פרח, ציפור לא צייץ. העולם משתתק. הדוגמה הקלאסית של זה, זה הפסוק, וכל העם רואים את הקולות. וכשאדם מתעלה מעל התחושות, מבחינתו הוא בא ואומר למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. זאת התחושה. תפקידו של משה הוא עכשיו מתחיל. תפקידו של משה הוא שתחתוניים יעלו לעליונים. כי שמו משה. עניינו של משה הוא למשות את התחתוניים ולהגיע לזיכוך שהם יוכלו לעכל את זה. בשכל שלי, במידות שלי, בעבודה שלי, במציאות. בפרשת יתרו, המוטיב המרכזי הוא וירד. בפרשת משפטים, תסתכלו בכל פרק עבדה, כל הזמן זה עלה. לא רק משה עולה, מי עוד עולה איתו? ויעל משה ואהרון, נדב, אביהו, 70 מזקני ישראל, העם, הכל עולה. ביתרו, האלוקות יורדת אל המציאות. זוכרים את הוו שמחברת את יתרו למשפטים? ההזדקחות של פרשת משפטים היא התחתוניים שעולים לעליונים כדי לעכל את זה. מה שאל משה רבינו במעמד הסנה את הקדוש ברוך הוא? מה הוא שאל אותו? מי אנוכי? כי ילך לפרעה. ומה זכו ישראל לצאת ממצרים? כלומר, שאלתו לא הייתה מה יהיה במעמד הר סיני. שאלתו הייתה, האם אנחנו ראויים למה שאותו אתה מתאר, לגאולה הזו. תשובתו של הקדוש ברוך הוא הייתה לגבי משה, כי אהיה עמך. זוכרים שדיברנו על זה? כי אהיה עמך פירושו, אתה יודע מי אתה? אתה בכלל לא תהיה שם ליד פרעה. אתה כולך צינור לאלוקות כבר. אתה הזדקחת. אם כך שואל משה רבינו, במה זכו ישראל? אז זה עונה לו. הקדוש ברוך הוא רק פרט אחד. שם תשתעבדו לי. שם תעבדו את האלוקים. הקדוש ברוך הוא לא מצווה לבנות מזבח. ויבן מזבח. מלמטה נבנה המזבח. האמת, מי שמתבונן מגלה את המהפכה הזאת, את החידוש בפשט הזה, זה פשט, פשט, פשט. ומה שנאמר לעם ישראל בבית בסיוון. נאמר להם כך, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם וכו'. ואתה, נו, אם שמוע תשמעו בקולי. מה זה אם שמוע תשמעו בקולי? מתן תורה. ושמרתם את בריתי. קריטת הברית. לכן התורה חילקה לשני חלקים. עד כאן הקדמה. הקדמה הזו היא מאוד יסודית. היא מהפכה בהבנה את מעמד הר סיני. היא מהפכה מאוד חשובה, כי נדמה לי שכל ילד שישאלו אותו מה היה במעמד הר סיני, מהגן הוא זוכר ציורים של לפידים וקולות ומתן תורה, לא מכיר את הילד שמצייר מזבח. עם שלם, 12 מצבה, אגב זה ציורים נורא קלים. יש שם יופי של ציורים, ממש פרקטי. לגננות זה אפשר לצבר פה, זה יופי של חוויה. לא ראיתי בחיים ילד שמצייר את זה. גם כל פרשת משפטים כבר שיאממה אותו. הוא נתקע באמצע. לא ראיתי אף פעם ציור כזה מעולם. אני גם לא בטוח שלימדנו על הציור הזה. כי אנחנו מבינים עליונים יורדים לתחתוניים, אבל העבודה היא תחתוניים עולים לעליונים. אז מתחיל החצי השני של פרק כ"ד, שנותן לנו עכשיו את המסדרון להיכנס לפרשת תרומה. ב-40 הימים ו-40 הלילות האלה עולה משה אל הקדוש ברוך הוא, ו-40 יום ו-40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה וכו'. בסופם היה חטא העגל, אומר רש"י. כי ו' סיוון, 40 יום, זה 17 בתמוז. וב-40 הימים והלילות האלה, על פי רש"י, לא נצטווה משה על ציווי מלאכת המשכן. אלא רק אחרי יום הכיפורים. ובכל זאת, התורה מתארת את כל סיפור מלאכת המשכן בצמוד לזה. מה כן מופיע בפרשת תרומה? זה מופיע בלי סוף בפרשת תרומה. אני אתמקד במקום המרכזי, בסוף סיפור המנורה. בסוף מעשה המנורה מופיע הפסוק הבא. כיכר זהב טהור יעשה אותה את המנורה. פרק כ"ה, פסוק למתת, מן, אולי נראה רק רגע את כל מעשה המנורה לשנייה אחת. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תיעשה המנורה יריחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה, ממנה ימין. ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קני מנורה מצידה האחד, ושלושה קני מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים, עוד פעם שלושה גביעים, במנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. ועשית את נרותיה, פסוק למד זין, לא נלמד היום את פרשת המנורה, היא מופלאה, ופעם עסקנו בה בהרחבה, צריך להעמיק בה תמיד יותר ויותר. ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה, והאיר על עבר פניה, ומלככיה ומחתותיה זהב טהור. סיום. כיכר זהב טהור יעשה אותה. חידוש גדול. כתוב לנו לבנות שולחן, כתוב לנו לבנות ארון. זאת הפעם הראשונה שכתוב לנו שסך כל הבנייה צריכה להיות ממשקל של כיכר. כל המנורה כולה היא זהב. כל המנורה כולה היא זהב. כיכר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה. אותה הכוונה, אותה ואת כל הכלים שיש בה, גביעיה, כפתוריה, כל מה שמופיע. ואז בא הפסוק מנה. וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה, לא מראה. אשר אתה מוראה בהר על איזה הר מדובר פה? על הר סיני. זאת אומרת, שכל עניינה של המנורה הוא כאשר אתה מורה בהר. אומר רש"י מיד, ראה כאן בהר, רואים את רש"י? ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך. כאילו לא אוראה ועשה, אלא ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך, ועל פיה תעשה. מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש. והביטוי אשר אתה מוראה בהר מוסבר ברש"י, מוראה, מה פירוש מוראה? כתרגומו, דעת מתחזי בטורה. כלומר, לא אתה מראה לאחרים, אלא אתה רואה. אז אם זה רואה, שיהיה כתוב רואה. מה זה מוראה? שיהיה כתוב רואה. אם זה היה רואה, היה כתוב בתרגום לארמית דעת חזה. מה זה דעת מתחזי בטורה? דעת מתחזי, כלומר, אחרים מראים לך. הבנתי את זה, אז זה רואה בקיצור. יש רק עוד מילה אחת כזאת פעם בתורה, מוכרת מאוד. זוכרים? מילה אחת, מוכרת מאוד. אתה הוראת לדעת. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אתה הוראת. זה לא אתה הראת, זה לא אתה ראית, זה אתה הוראת. אשר אתה מוראה בהר. צריך לתפוס את כל החיבור הזה שבין המנורה, אבל בכלל לא רק המנורה, אלא שבין כל מעשי המשכן, בעיקר עכשיו המנורה שאנחנו עוסקים בה, לבין מה שקורה בהר סיני. וההקדמה שהקדמנו היא הבסיס של הכל. א', במה בדיוק מתקשה משה? טכנית הוא מתקשה? אין אומנים, אין מי שיסבירו. במה בדיוק הוא מתקשה? חז"ל אומרים שהקושי של משה היה, כתוב, מקשת תעשה המנורה, אומרים חז"ל, לא מקשת תעשה, אלא מקשת תעשה. זה מאוד מוזר, כי הרי כתוב, הוא ראה, ועשה. אז תעשה או עשה. מוראה או רואה, מה הולך פה בדיוק? חז"ל אומרים, ורש"י מביא את זה מיד לפסוק למד א', תעשה המנורה מאליה. לפי שהיה משה מתקשה בה, אז לא הבנתי, אז אם היא נעשתה מאליה, אז זה לא עשה. לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, השלך את הכיכר לאור, כיכר זהב טהור, השלך את הכיכר לאור, והיא נעשית מאליה. השלך את הכיכר לאור, והיא נעשית מאליה. וצריך להבין בעומק. זה קושי טכני. אני אוכיח לכם שהמושג של קושי אצל הקדוש ברוך הוא, אצל משה רבינו, הוא לא קושי טכני. בפרשת שקלים שנקרא השבת, כתוב, זה ייתנו. מחצית השקל, 20 גרה השקל. אומר רש"י, זה ייתנו מלמד שנתקשה משה. במה זה מחצית השקל? והראו הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש. אז אם ההסבר לקושי במנורה הוא איך עושים אותה מקשה, כפתוריה, פרחיה, אז מה בדיוק הקושי באיך נראית מטבע? מה כל כך מסובך? ראיתי פעם איזשהו רעיון, אבל הוא כל כך רחוק, שמשה רבינו הרוחני לא ידע איך נראית מטבע. נו. פרשת פקודי מסביר לנו אם הוא ידע איך נראית מטבע או לא ידע איך נראית מטבע. זה גם עקום. אתם תראו בהמשך, זה עקום, זה ההפך הגמור מהאמת וממשה. אז ההתקשה כנראה הוא לא קושי טכני שאפשר ללמוד בבית ספר מחר. זה כנראה משהו אחר. נתקשה משה. נצטרך להבין את זה. וההמשך, זה הוא כל כך מתקשה, והקדוש ברוך הוא צריך להראות לו את המשכן בהר. וההמשך, לא רק להראות לו בהר, אלא בהר אתה, אי אפשר לתרגם את זה, לא ראית אלא הוראית. כלומר, הראייה שלך, זה הפך להיות לאחד עם החפצה שנראתה. אתה הוראית לדעת. אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, שם זה יותר מובן. אתם יודעים מה זה אתה הוראית לדעת? זה שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, זה לא רק ראייה, זה משהו שהוא בתוכך. אתה הוראית אותו לדעת, אתה הוראית. זה לא אתה ראית ולא אתה הראית. אני יכול לראות משהו ואחרי זה הוא נעלם. אני יכול להראות משהו וגם אז הוא נעלם. אבל זה שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא, הוראיתי את זה. הוא החדיר בי את הראייה הזאת בתור משהו פנימי, זה אני, זה המהות שלי, הוראית. אבל אם הוראיתי, אז מה צריך לעשות? זה מתמלא בהמון מסכים, בהמון קליפות, החיים מסורכים, החיים קשים. יש כל כך הרבה עיכובים להרגיש כל הזמן שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. יש כל כך הרבה קשיים. אז לכן אתה הוראית, והדרך לבטא את זה, לגלות את זה בנגלה, להוציא את ההוראית אל הפועל, זה על ידי לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כך מביא האדמו"ר הזקן והמפרשים האחרונים, זה פירוש מדהים, וזה האמת. אתה הוראית לדעת. מה שמשה הוראה בהר סיני, שזה המנורה, הוא צריך להביא אותו בפועל בבנייה, והוא הוראה את המשכן. הוא שמע את התורה, הוא קיבל את התורה, אבל את המשכן, ופה בעיקרן שלנו את המנורה, הוא הוראה. אתם יודעים למה? כי בהר סיני ירדו העליוניים לתחתוניים, הנה ההקדמה שהקדמנו. כל עניינו של הר סיני שהייתה בו השראה, הייתה בו התגלות אלוקית מופלאה. אבל בשעת מתן תורה היא הייתה, ואחר כך נגמר. הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא, זה דבר ארעי. זאת קדושה זמנית. ההשראת שכינה של הר סיני לא יכולה להימשך. היא נגמרת. אתם יודעים כמה היא נגמרת? גם אחרי קריטת הברית אפשר להגיע לחטא העגל. זה שיעור מופלא. כי הניסיונות הם קשים. הר סיני הוא תופעה מופלאה, אבל מה לעשות כשיוצאים מהר סיני? מה לעשות שלא ממשיכים להחזיק בהר סיני? אז אתם יודעים מה כתוב בפרשת המנורה? תשימו לב למילה. לא כאשר הוראית את המנורה, אלא והקימותה את המשכן, מה המילה? כמשפטו. זוכרים את פרשת ואלה המשפטים? כמשפטו אשר הוראית בהר. כלומר, התכלית של המשכן היא אחת.
תכלית המשכן היא להמשיך את מעמד הר סיני בנגלה, במציאות. תכלית המשכן היא להמשיך את מעמד הר סיני, אני עוד לא מדבר על המנורה, עוד רגע על המנורה, להמשיך את מעמד הר סיני פה, בחפצה, בקיום. נכנסים לפרשיות המשכן, כדאי לחשוב לרגע על התופעה הזאת המשונה מאוד. כל פרשיות המשכן של המדבר נועדו בעצם רק למשכן של המדבר. זה מעט מאוד זמן. אתם יודעים למה מוקדמת, באין מוקדם ומאוחר, פרשת המשכן ולפני חטא העגל? כי רש"י רוצה להגיד שפרשת המשכן היא לא תוצאה של חטא העגל. אלא שאין משמעות למעמד הר סיני אם הוא לא נמשך במשכן. אתם יודעים איך נקראת הפרשה שאחרי מעמד הר סיני? פרשת תרומה. דבר משונה מאוד. המצווה היא מצוות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא היה צריך להתחיל את הפרשה הזאת במצווה ועשו לי מקדש ואחרי זה לכתוב את התפריט. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, ועכשיו מה הפרטים? ועוד לא כתוב מה יעשו עם זה. אולי ויקחו לי תרומה ויעשו עם זה לטיול. לא כתוב, עד ועשו לי מקדש שבעה פסוקים, זהב, כסף, נחושת, תראו שם בתחילת הפרשה, בפרק כ"ה. זהב וכסף ונחושת, ותכלת דן גמל, תולעת שני, שש, עיזים, עצי שיטים, צמים, עוד לא כתוב כלום. ואז כתוב, שכחתי, ועשו לי מקדש. ושכנתי בתוכם. זה אגב עוד דבר פלאי. הרי ועשו לי מקדש, זאת מצוות עשה מה? נו? לבנות את בית הבחירה. אז למה המצווה לבנות את בית הבחירה נלמדת מהמשכן שהיה במדבר? זה לא בית הבחירה. זמני, אז למה זה נלמד משם? למה לא לומדים את מצוות ועשו לי מקדש על המקדש? למה זה נלמד על המשכן שבמדבר? שאלמלא היינו חוטאים בעגל היה מחזיק לכמה ימים. לא צריך אותו ליותר מכמם. הרי גם כל ההלכות של המקדש לא מתאימות בכלל להלכות של המשכן. והקדמה לכל זה, זה שאלה הרבה יותר בסיסית. למה כל כך צריך משכן במדבר? תגידו לי, זה לא דיספרופורציה? המשכן שהיה אמור להיות במדבר זמן כל כך קצר, 5 פרשיות? הציווי, הביצוע, חנוכת המשכן, ראש חודש ניסן, מות נדב ואביהו. מי שלא מבין את ההקדמה של הר סיני לא תופס מהו המשכן. כל עניינו של המשכן הוא איך מעמד הר סיני ממשיך. לכן סופו של ספר שמות, סופם של 5 הפרשיות, הוא תמוע והזכרנו אותו, והוא פלאי פלאות. תראו שנייה את הפסוקים החותמים את ספר שמות בסוף פרק מ'. סופו של ספר שמות הוא בפסוקים שלא נראים קשורים בכלל. לא, לא קשורים, בדיוק. הסיום הוא, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד כי שכן עליו הענן. אוקיי, בסדר. ובהעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זה שייך לגמרי, כבר אמרנו את זה לספר במדבר. הנסיעה של המשכן במדבר מתוארת בספר במדבר. כאן מתוארת בניית המשכן. נסיעת המשכן במדבר לא מתוארת פה. והיא מתוארת בהערכה רבה בספר במדבר. אבל היא חותמת את ספר שמות. כי חתימת ספר שמות שמתחיל ובאלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, חתימת ספר שמות שמתחיל בפרעו במצרים, חתימת ספר שמות שמתחיל בשאלה מי השם? לא ידעתי את השם. ולכן וגם את ישראל לא אשלח, לא מסתיימת במעמד הר סיני. אלא היא מסתיימת בלקחת את הר סיני ולהכניס אותו למשכן, ואת המשכן הזה ללכת איתו בכל מסעותינו. הרמב״ם אומר שיש מקדש שהוא קורא לו בית עולמי, ויש את המשכן שהוא קורא לו מקדש המדבר. אתם יודעים מה פירוש מקדש המדבר? זה המשכן שהיה במדבר, אבל בעומק אתם מבינים מה זה מקדש המדבר? מקדש המדבר זה הידיעה שגם במדבר שאני נמצא בו, אני יודע לבנות מקדש. לכן הפרשה שפותחת את פרשיות המשכן לא נקראת מקדש, אלא נקראת תרומה. מה אתה עושה? אתם יודעים מה ההבדל בין הר סיני לבין המשכן? שבהר סיני שרתה שכינה בשווה על כל ישראל. ופרשת תרומה מתחילה במה ההבדל בין כל נדיב ליבו. איך שורה השכינה על הנשים שטובות את העיזים, ואיך שורה השכינה על פי מה שאתה פועל פה מלמטה. אומר הרמב"ן, אתם יודעים למה בפרשת תרומה מתחילים בבניית הארון ועשו ארון עצי שיחים? ואחר כך כשמבצעים את זה מתחילים במשכן ורק אחרי זה בארון, כי זה יותר הגיוני. אומר הרמב"ן, יודעים למה מתחילים בארון בפרשת תרומה? כי הארון הוא המקום שבו שמים את לוחות העדות מהר סיני. ובשביל זה בכלל נבנה המשכן. כי פרשת תרומה היא ההמשך הישיר, אין משמעות להר סיני אם אין לו אחר כך את ככל אשר אני מראה אותך. ואשר אתה מוראה בהר, זה מה שבעצם קיבלת בפנימיות שלך בהר סיני. אתה יודע מה קרה בהר סיני? בהר סיני הוראת את המנורה. אמרנו מקודם, אני אתן לו שנייה, אמרנו מקודם שמשה מתקשה במנורה. למה הוא התקשה? למה הוא התקשה? בצורת הגביעים? בכפתורים? למה הוא התקשה? רבי מלובביץ' אומר דבר מדהים למה הוא התקשה. הוא לא התקשה במנורה, הוא התקשה בכל המשכן. הקושי במנורה היה הסמל לקושי של כל המשכן. המנורה היא זהב טהור. המנורה נבנית מגשמי. המנורה נבנית ממציאות הכי גשמית שיש. הכל זהב. ומשה רבינו יודע בדיוק מה תכלית המשכן. הוא יודע שתכלית המשכן זה השראת שכינה. השראת שכינה בכזאת רמה שגם בעולמות העליונים, כי הרי זו הירידה לצורך העלייה שיש במשכן, שיש במקדש. לזה שואל משה רבינו את השאלה היסודית. איך חומרים גשמיים, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, איך כל אלה יהיו בסיס להשראה גדולה יותר מהעולמות העליונים? איך עושים את זה? איך אומר שלמה המלך כשהוא מקים את המקדש? הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, ואף כי הבית הזה. כשהוא מגיע למנורה, הקושי הזה מגיע לסיוע. כי למנורה הזאת יש תפקיד אחד. חז"ל מתארים את המנורה, עדותי לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. אז דווקא במנורה שהיא העדות שהשכינה שורה בישראל, מתקשה משה. איך מנורה עשויה זהב גשמי, כיכר זהב עם משקל? ממנה עולה נר תמידי. למעלה מהזמנים, למעלה מכל מה שבעולמות העליונים יכול להתבודד. ומדי מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? מדהים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אי אפשר. אני אגיד לך מה התפקיד שלך. השלך את הכיכר לאור, והיא נעשית מאליה. השלך את הכיכר לאור, זאת אומרת, בכוחות אנושיים אי אפשר ליצור משם. אי אפשר להשרות שכינה בכוחות אנושיים. מה כן אפשר לעשות? אפשר להשליך על השם יהבך, אפשר להשליך את הכיכר לאור. אפשר להשליך את כל הכוחות שלך לאש. אפשר להמשיך את קריטת המזבח, את האש של הר סיני, לזהב, לכסף, ונחושת. המנורה כבר תעשה מאליה. כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבינו שיקח מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, מחצית השקל הזאת מיועדת לקורבנות הציבור. ולכן בשבוע הזה, הקרוב בשבת, נתחיל בפרשת שקלים, כי בראש חודש אדר היו משמיעים על השקלים כדי שיהיו שקלים לשנה הבאה, שמהם קונים את קורבנות הציבור. קורבנות הציבור זה תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. בקורבנות הציבור מתחיל כל עניין עבודת השם בעולם. כל הכוח לעבוד את השם מתבטא בקורבנות האלה של התמידים. משה רבנו מתקשה. משה רבנו מתקשה איך מחצית שקל יכולה לייצר עולת תמיד. הוא מתקשה איך המנורה מייצרת נר תמיד. הוא מתקשה איך מחצית השקל יכולה לייצר עולת תמיד. אגב, זה מדהים. איפה ראה משה רבינו את המנורה? בהר סיני. אתם מכירים את הפסוק עולת תמיד? עשויה בהר סיני. איזו עולה תמיד עשויה בהר סיני? זאת הפרשה שקראנו עליה. עולת התמיד הייתה עשויה בהר סיני. וממנה בא הכוח לעולות התמיד. מופיע במפרשים שהדגשה על מחצית השקל דווקא, מחצית השקל, והמחצית זה מעכב להלכה. זה עד כדי כך שהפסוק אומר 20 גירה, זוכרים את הפסוק 20 גירה השקל, מחצית השקל, כמה זה יוצא? 10 גירה, אז תגיד 10 גירה. 20 גירה השקל, חצי. אתה עושה חשבון, אתה יודע שזה יוצא חצי. מה הרעיון דווקא של חצי? הרמב״ם פוסק להלכה שכשיש מטבע גדולה באותו מקום, אין שקלים, אז חצי מהמטבע הגדולה. אבל העיקרון הוא שיהיה חצי. חסידות מוסבר שמחצית השקל באה לתאר את עבודת הקורבנות, את עבודת השם. עבודת השם בתמידיות. איך אפשר לעבוד את השם תמיד? איך אפשר להגיע לתמידיות בעבודת השם? זה דבר פלאי. נר תמיד, עולה תמיד, והדבר האחרון תמיד שאני רוצה להיכנס אליו, זה משתי פנים. מי שנכנס. אנחנו ערב שבת משפטים, ערב שבת שקלי, וערב שבת מברכים אדם. הרי מה פותח את השולחן ערוך אור החיים במילים שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא מסיים את השולחן ערוך אור החיים במילים וטוב לב משתה תמיד. שם הוא פוסק שאם יש פורים קטן בחודש אדר, אז אומנם אין בי לעשות סעודה, אבל יש עניין להחמיר. והוא כותב שם, ונוהגים להרבות קצת. ונוהגים להרבות קצת. והוא מסכם את ההלכה, וטוב לב משתה תמיד. זה ניסיון מאוד גדול. אני רוצה לגעת בנקודה שהיא בעצם כל המגמה של פרשה. הר סיני הוא אירוע מדהים, ארעי. אתם שמתם לב פעם שהמילה אירוע זה האותיות של ארעי. זה אירוע. זה קרה. עניינו הוא שהוא זמני. אלמלא הוא נשמח לפרשת תרומה, אתה מגיע לחטא העגל. חטא העגל שמופיע בסוף מעמד הר סיני הוא חלק מעבודת השם שלנו, הוא חלק מהניסיון, צריך לדעת את הניסיון הקשה הזה. בכלל בעבודת השם מתחלקים משה ואהרון. אהרון עושה את כל עבודות הכהן הגדול. משה מעביר לו את שבעת ימי המילואים. יש מצווה אחת שנראית כאילו של שניהם. אחת בלבד. נראית כאילו של שניהם. מאוד מוזר. לא אכנס לזה, אני רק קורא כי כולם מכירים את הפסוקים האלה. משה רבינו מצווה. ואתה תצווה את בני ישראל. מי זה ואתה? משה. ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. זאת אומרת, למי צריך להביא את השמן זית? למשה. אני יודע, עוד מעט. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית, זך, לא שמים לב לזה. קטית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם. אז למה יקחו אליך? הופיע במפרשים? זה לא סתם. אתה תיתן את הכוח של התמיד. אהרון זה מערב עד בוקר. התרגום של התמיד יהיה על ידי אהרון, אבל חייבים אותך. עולה תמיד, נר תמיד. בפרשת שקלים, שהיא תמיד ערב ראש חודש אדר. היא ראש חודש אדר. היא הזמן שבו מתחילים להשמיע על השקלים. השקלים נועדו לקורבנות התמיד, לא לקורבנות אחרים. אתם יודעים למה? כי עומק המושג של מחצית השקל אומר את הדבר הבא. תמיד מדברים על זה שרק שני יהודים יחד זה שלם. אני רוצה להגיע למשהו הרבה יותר עמוק. הביטוי של זה זה מה שאמרנו עליו. אתם יודעים למה מחצית השקל? כי אתה נותן מחצית, והקדוש ברוך הוא נותן מחצית. כי בהר סיני נכרתה ברית. וכנסת ישראל והשכינה זה מחצית ומחצית. כתוב בזוהר הקדוש, שכינה וכנסת ישראל, כל אחד, קשה להגיד, פלג גופה. חצי גוף. זה חצי. בלעדיך. העולם לא יצא ממצרים. בלעדיך. אבל אתם יודעים מה העומק בעבודת השם שאני עושה מחצית? הצלחתי לנצח היום. התגברתי על יצרי. עכשיו אני עושה מסיבת הודיה, זה טוב מאוד. התגברתי על יצרי. אתם יודעים מה הסיכון הגדול ביותר? מה שאמרתי הרגע. יתרו של אדם מבקש להורגו כל יום. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא אינו יכול להתגבר. אני מאוד מעריך את העבודה שעשית. אתה יודע שעשית חצי עבודה? לי תמיד אומרים, חצי עבודה לא עושים. אז בעבודת השם עושים רק חצי עבודה. ואם אתה עושה עבודה שלמה, אז אתה נכנס למצרים. כי אתה יכול להביא רק את מחצית השקל. אתה יודע איך אתה מביא את מחצית השקל? מטבע של אש. שמעתם פעם סתירה יותר גדולה בין שני מושגים? מטבע זה מאפר. אש. מטבע זה משהו שיש לו צורה, לכן הוא מוטבע. אש זה משהו שמחלק כל צורה. מטבע של אש. באמת חושבים שהפשט הוא שמשה לא ידע איך נראה חצי שקל? משה שאל במטבע. אפשר להיות במציאות כזאת של מחצית? אפשר להיות בהשראת שכינה של הר סיני שנמשכת כל הזמן? ואני מה זה שיביתי השם נגדי תמיד, בטח שאנחנו יודעים, זה כל החיים שלנו. כל החיים שלנו זה האם אני מנחיח את הקדוש ברוך הוא באמת, האם אני מנחיח, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אתה הוראת לדעת, אבל גם אתה הוראת בהר סיני את המנורה. והשיא של הכל הוא ראש חודש אדר, וראש חודש אדר משמיעים על השקלים, וכאילו בלי קשר לראש חודש אדר מתחילים להרבות בשמחה. לשמוח זה לא בעיה. כשטוב. לשמוח כשרה. זה החיוב. זה החיוב ההלכתי. זה החיוב ההלכתי. זה המושג מרבים בשמחה. מה פירוש מרבים בשמחה? כמה קילו? כמה מרבים? מלארת אלפים, כמה מרבים? מרבים בשמחה זה עוברים משמחה מותנית לשמחה שהולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה, לשמחה תמידית וטוב לב משתה תמיד. כתוב בספרים הקדושים שהרמ"א פתח את השולחן ערוך בשיביתי השם וסיים בטוב לב משתה תמיד, וזה תמיד של שחר, וזה התמיד של בין הארבעים. הוא פתח וסיים בשני תמידים. כי התמידיות בשאלה האם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, כל הדיון הוא האם אתה מצליח להעלות אש תמיד, האם הר סיני הוא ארעי או הוא ממשיך, האם אתה מצליח להביא תמיד מחצית, ואתה יודע שאתה מביא מחצית, ואת המחצית השנייה מביא הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להגיע למשתה תמיד? משתה תמיד זה סתירה פנימית. משתה זה דבר שחולף. שותים ונגמר. מה זה משתה תמיד? מה זה המושג הזה בכלל משתה תמיד? אלה המילים החותמות של הרמ"א. זה הופך מפסוק מדהים במשלי לפסיקת הלכה שחותמת את שולחן ערוך אור החיים. אי אפשר לפסוק הלכה שאי אפשר לעמוד. אבל אם אתה באמת מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אתה במשתה תמיד. ולא צריך לחזור על ההלכות הקשות. איך פוסק השולחן ערוך? היה אדם מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה בשמחה. אז כל עוד זה רעיון גדול, לא. זה שולחן ערוך. כמו מוקצה. כמו כל הלכה אחרת, בשמחה. איך ייתכן? שאלה היא עם הר סיני. של וירד השם, שעבר אחרי זה לאל משה אמר עלי, ממשיך בויקחו לי תרומה. לא היה יותר מתאים ויקנו לי? אתם יודעים מה זה ויקחו לי? שיקחו מהדברים שיש אצלם. שיראו איך שכינה שורה במה שיש אצלם. ויקחו. חמש פרשיות עוסקות במקדש המדבר. מקדש המדבר הוא הסיום של הר סיני. גם אם חטא העגל בא לפניו, הציווי מקדים את עצמו לאחרי פרשת משפטים. מתוך מקדש המדבר, שיכול להיות שהיה רק ימים בודדים, מתוכו הופיעה המצווה שיבנות את בית הבחירה. את הביטוי מקדש המדבר, ובזה אני עומד, אומר הרמב״ם, שמצווה על כל איש ואישה לנדב מליבם לבניית המקדש, כמו שהיה במקדש המדבר. הבנו מה לומדים מהפרשיות של המשכן? שכינה שורה כי אתה לוקח תרומה. זה פלא פלאות. אם שמה של פרשה מעיד על תוכנה, אז אתם יודעים מה שמה של פרשה תרומה? ליתרו הקדוש ברוך הוא ירד. במשפטים כרתו ברית. בתרומה אתה מרים. את מה? את הצמר. את העצים. את האדמה. אתה מרים את הכל. והופך את השכינה מהשראה זמנית לעולה תמיד. משנכנס אדר מרבים בשמחה. בדיוק מאותה סיבה שאז משפיעים על השכינה. כי העם שידע שהמן הוא אירוע זמני, יכול להיכנס למרבים בשמחה ולהבין שהכל, הכל, הכל מציאות אחת. נזכה בניגלה, ממש פה, בעינינו, להרבות בשמחה, בשמחת עולם על ראשנו.